Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Sivan. ובמשך הדברים נעסוק מן הסתם בעיקר בראש חודש סיוון. אבל בראש חודש סיוון, בהקשר שלו לקראת מתן תורה, מעמד הר סיני, קבלת התורה. לפני שמתחילים, הערה אחת שכדאי לתת עליה את הדעת. מצד אחד, אין לנו חג כמו חג השבועות, הקרב ובא עלינו לטובה, במובן שהוא כל כך קצר. אין לו שבעה ימים, אין לו חול המועד, אין לפני, אין אחרי. אבל מצד שני, נדמה לי שלא שמים לב לנקודה הזאת. להוציא את חג השבועות, אין אף חג נוסף שיש לו הכנה בתורה, ושיש להכנה הזאת נפקות בהלכה כמו לחג השבועות. אני אסביר למה אני מתכוון. נתחיל מההלכה, אחרי זה נחזור לתורה. שחג השבועות הוא יום אחד, כולנו יודעים. אז למה אני מתכוון הכנה? לפני סוכות אין הכנה הלכתית לסוכות. מתכוננים לסוכות, בסדר גמור, אבל אין הכנה. אני לא יודע מה היה בי"א תשרי, מה היה בי"ב תשרי, מה היה בי"ג תשרי. אני יודע שבתתווה ותשרי קבעו סוכות. מסביר את זה יותר טוב. בחודש ניסן לא אומרים תחנון מראש חודש ניסן, אבל בלי שום קשר לפסח. מסיבות אחרות לא אומרים תחנון. בתתווה וניסן, פסח. רק לפני חג השבועות, לפני כל חג או כל שבת, במנחה שלפניו לא אומרים תחנון. כי החג מגיע עוד מעט. זה נכון גם בכל שבת, זה לא נכון רק לחג. אבל מהיום, ראש חודש סיוון, ועד לחג השבועות, אנחנו לא אומרים תחנון, כך נפסק להלכה, וכולנו נוהגים כך, מפני שאוטוטו חג השבועות. מובן? עכשיו, מה פירוש מפני שאוטוטו חג השבועות? אוטוטו זה לא הגדרה הלכתית. מפני שכל אחד מהימים, מהיום ואילך, הוא יום היסטורי בהכנה לקבלת התורה. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. הגמרא מתארת את זה בצורה מסודרת, איך בראש חודש סיוון, עוד מעט נחזור לזה, באו להר סיני, מיד נגיע לפסוקים, פסוקים מפורשים. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, באו מדבר סיני, וזה נתחיל את קריאת התורה שלנו, בשבועות, וזה נתחיל את עשרת הדיברות, את כל החידוש הגדול. בחודש השלישי, ביום הזה, זה ראש חודש, זה היום. ואז, יום אחר כך, אומר להם הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אחר כך, אומר להם משה רבינו בשם הקדוש ברוך הוא, שחלה מצוות הגבלה, הגבל את ההר וקידשתו. אחר כך חלה מצוות פרישה, שלושת ימים איש מאישה. אנחנו נמצאים בהכנות לקבלת התורה, בהכנות שמופיעות בפסוקים, ואז ביום השישי מגיעים לקבלת התורה. ביום החמישי בונה משה רבינו את המזבח ומעלה עליו את העולות. אנחנו לא כל כך שמים לב לכל הפרטים האלה שמופיעים בפסוקים מפורשים לגמרי. כל הפסוקים האלה הם מה שאגב דיברנו בהגדה של פסח במשפט אחד, אילו קרבנו לפני הר סיני. לקרבנו הזה לפני הר סיני יש משמעויות רבות מאוד. והימים האלה הם ימי הכנה. אז שוב, גם לחנוכה נחמד מאוד להתכונן. אבל אין ימי הכנה לקפה בכסלב. ואין ימי הכנה לשום חג אחר. יש הכנה נפשית, הכנה הלכתית, הכנה 30 יום קודם החג. אין התכוננות שהיא היסטורית והיא באה לידי ביטוי הלכתי חוץ מלחג השבועות. זו נקודה מאוד מעניינת. כלומר, מחד גיסא, יום אחד, איך אמרנו בשבוע שעבר, איך אפשר יותר לתת ליום שכל עניינו זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ואנחנו בו, עצם הבחירה. אבל מצד שני, עניין ההכנה לקראת החג הוא מהותי בעצם הסיפור ההיסטורי. הוא עצם התיאור. כמעט הייתי אומר מקדישים להכנה יותר פסוקים מליום קבלת התורה. במובן הזה ראש חודש סיוון הוא ראש חודש, אבל הוא תחילת קבלת התורה. היום הגענו להר סיני. והיום אנחנו מתחילים את כל סיפור מעמד הר סיני. מה קרה בכל הימים? פירטתי בהרחבה או בקיצור, ניתן להיכנס לזה יותר בהעמקה על פי פרק י' בספר שמות, אבל אני רוצה לעסוק במה קרה היום. אין לנו עוד הרבה זמן להיום, מספיק להיום מה קרה היום. אז מה שקרה היום הוא שני הפסוקים הבאים. בחודש השלישי, פרק י' בספר שמות, פרשת יתרו, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. החודש הראשון הוא ניסן, החודש השני הוא אייר, אנחנו בחודש השלישי. ביום הזה באו מדבר סיני. מה זה ביום הזה? היום. סתם אגב, המילה בחודש במקרא, בחודש, יכול להיות שפירושה בפרק הזמן של חודש, מנס, בירח, ובדרך כלל כנראה שפירושה ביום ראש החודש. מי ששם לב להפטרה שקראנו השבת, היה כתוב בה, ויומר לא יהונתן מחר חודש. חודש, בלשון המקרא, זה ראש חודש. והיה מדי חודש בחודשו, זה בראש חודש. מדוע שואל האיש את אשתו כשהיא רצה לאיש האלוקים עם הבן שכמעט מת בידיים, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. במובן הזה החודש הוא יום ההתחדשות מבחינת העברית. בפסוק הזה זה מקבל הבהרה נוספת, כדי שלא יהיה לנו ספק באיזה יום זה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, זה כבר לא בחודש, כי יכול להיות באיזשהו יום בחודש. ביום הזה, ביום הזה אומר ביום החודש. עוד יותר לומדים חז"ל, ביום הזה, גם למי שעוד לא הבין את זה בפשט הפסוקים, חז"ל יעמדו פה גם גזירה שווה במסורת. נאמר החודש הזה לכם ראש חודשים, ונאמר ביום הזה באו מדבר סיני. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה היה ראש חודש ניסן, וביום הזה זה ראש חודש השלישי, ראש חודש סיוון. אבל מה עשו אז? ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ברור שויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני חוזר עכשיו רברס, כי הרי כבר כתוב שבאו מדבר סיני, כבר כתוב שבאו מדבר סיני בראש חודש. אז ויסעו מרפידים מחזיר אותנו אחורה. אנחנו יודעים שברפידים היה ניסיון קשה מאוד על נסותם את השם לאמור היש השם בקרבנו עם עין, שם הייתה מלחמת עמלק, ועכשיו מתארים לנו שמרפידים באו למדבר סיני והגיעו בראש חודש. ומה קרה אז באותו יום? ויחן שם ישראל נגד ההר. לכאורה שום דבר. ויחן שם ישראל נגד ההר. הגיעו וחנו. זאת לא חניה ראשונה בהיסטוריה, זאת לא חניה אחרונה בהיסטוריה של המדבר. כל המדבר זה ויסו ויחנו. ויחן שם ישראל נגד ההר. על המילים ויחן שם ישראל נגד ההר אומר רש"י את הדברים המפורסמים והידועים, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. ויחן לשון יחיד. מה שמביא את רש"י להגיד את זה, זה שבכל המקומות האחרים כתוב ויחנו, ורק בחנייה הזאת כתוב ויחן. ולכן מוסיף רש"י כך: אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת. כאן הגיעו כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת. אז מה קרה בראש חודש סיוון? הגיעו למדבר סיני. וככל הנראה, לפי הפסוק הבא, וחנו נגד ההר. זה לא פעולה. זה פשוט הגיעו וחנו שם. ומשה עלה אל האלוהים, זה הפסוק הבא. כאן אומרים חז"ל, וכל עליותיו של משה היו בהשכמה. ואז הם רואים כבר את היום הבא. ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם, ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. על פי דברי חז"ל, זה מתרחש בבית בסיוון. וכך הפסוקים ממשיכים ומתארים מה מתרחש כל יום. אז בראש חודש סיוון מגיעים להר סיני. מה עושים? חונים. מה פירוש כאיש אחד בלב אחד? זה נשמע דבר מאוד יפה, זה נשמע אידילי, כאיש אחד בלב אחד. אני רוצה לעסוק בזה קצת. אני מזכיר עוד פעם, כל הימים מראש חודש סיוון הם ימי הכנה לחג השבועות. אני מבין איך בית בסיוון הוא הכנה לחג השבועות. עכשיו עולה משה להר, והקדוש ברוך הוא אומר לו להגיד לבני ישראל, אני הולך לתת לכם את הדברים. יפה. בגימל אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הגבל את ההר וקידשתו. הבנתי. בדלת אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו צריכים לפרוש שלושה ימים איש מאישה. דלת ואיבה, הבנתי. בבב יורד השם על הר סיני עם הדברים, ברור. ויחן שם ישראל נגד ההר, זה דבר יפה, זה תמיד טוב. זה בעיקר תמיד טוב לדרוש על זה, של איש אחד בלב אחד, זה נחמד, כולנו חזקים בזה. מה הבעיה באיש אחד בלב אחד? זה מאוד נחמד. מה בדיוק עושים שם? והשאלה הזאת, אני רוצה להבין אותה לאט לאט. מה בדיוק עושים שם, פירושו, איך שלא תפכו את השאלה. זה ריאלי בכלל, איך מגיעים לכאיש אחד בלב אחד. אולי נשאל את זה מכיוון לגמרי אחר. המדרש הוא באמת יפהפה, אבל בכלל המילה דוגרי לא קיצוני קצת לשני הצדדים. אני חוזר על דברי רש"י. רק פה כתוב ויחן, בכל המקומות כתוב ויסעו ויחנו. אני אתחיל בקף זכות דווקא. כל החניות כתוב ויסעו ויחנו, כי כל החניות בתרעומות ובמחלוקת. כל החניות בתרומות, אומר לכם, איך הספיקו? גם מאיפה למדת את זה? זה מאוד יפה להגיד דבר יפה פעם אחת, אבל זה לא חוכמה לעשות את זה על חשבון כל הפעמים האחרות. מי לימד אתכם, חזל ורשי בשמם, שכל החניות היו בתרומות ובמחלוקת? זה לא כתוב. כי כתוב היסעו ויחנו. אלא מה אתה אומר? כי כתוב פעם אחת ויחן, סימן שכל השאר היו בתרומות ובמחלוקת? תבין מה אני עושה פה עכשיו? כולם אוהבים את החצי האחד של הפלקט. אבל זה לא הוגן מה שעשו פה. הרי אם למדת שוייחן זה כאיש אחד בלב אחד, למדת באמת שכל השאר זה לא. איך אומרים בעברית? זה גם לא הוגן. נכון, יש לנו מחלוקות, יש הכל, גם בזה לא צריך להקטין. שמעתי פעם מישהו אומר, על דבר אחד אין מחלוקת, שכל החניות היו בתרומות ובמחלוקת. זה יפה, אבל זה לא... מאיפה? ומה זה וייחן שם ישראל נגד ההר? כלומר, אם כל החניות הן בתרומות ובמחלוקת, זאת אומרת, 40 שנות הליכה במדבר, זה עבודה כל כך קשה, מה קרה בראש חודש סיוון? הוקוס פוקוס. מה קרה? איך בראש חודש סיוון, זה יום מעניין בהיסטוריה, הגענו לכאיש אחד בלב אחד. אגב, יותר מזה, אני רוצה קצת להרוס את האווירה הטובה של המושג כאיש אחד בלב אחד שכולנו גדלנו עליו. הכל רק לצורך בסוף לעשות טוב, אבל בינתיים. הביטוי כאיש אחד בלב אחד מתאר אחדות מופלאה, אחדות מדהימה. מצוין. הביטוי הזה הוא ביטוי של חז"ל, שהם למדו אותו מלשון היחיד של וייחן. הביטוי הזה מופיע עוד פעם אחת. אתם יודעים איפה? כשבני ישראל היו בים סוף, פתאום הם רואים את כל המצרים רודפים אחריהם. ואז מופיע הפסוק הבא, וישא מצרים. רש"י נבהל, וישאו, מה קרה וישא? ואומר שם במילים הבאות, בלב אחד כאיש אחד. נו, אז זה לא רק פטנט made in Israel. נכון, אומרים הפוך, בלב אחד כאיש אחד. פה כאיש אחד בלב אחד, ורש"י מדויק, זה לשון חז"ל. באמת זה צריך להבין. אם אני אחזור לכאיש אחד בלב אחד, צריך לתפוס את זה טוב. זה תחילת ההכנה לקבלת התורה, הרי אין ספק. זאת אולי ההכנה הגדולה ביותר מהכל. זה בעצם תחילת ההכנה, זה הכל. כל ההכנה למתן תורה מתחילה בכאיש אחד בלב אחד. אני מבין את השאיפה לכאיש אחד. אם יש מלחמה, אני תופס שפתאום יכולים לחוש כאיש אחד. אני מבין את זה. לב מתאר רגש. לב אחד? לב ולב, יחד, לב אחד. כלומר, אותה רמת התרגשות, מה זה לב אחד בכלל? כאיש אחד בלב... זה... מה זה? מה זה המושג? אני אגיע עוד מעט לסיפור ראש חודש סיוון, אבל אולי לפני כן אקרא את לשון חז"ל שממנה הגיע העניין של וייחן שם ישראל. לשון חז"ל היא כזאת, חז"ל מתארים איך לאט לאט מגיעים, וכך כתוב, שהגיעו בראש חודש, מראה במסכת שבת בדף פיוו, שמעו את הביטוי, הרי ביום השני מה קורה? אמר להם משה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. ביום השלישי אמר להם מגבלת הר וקדשתו. ביום הרביעי אמר להם לפרוש שלושה ימים איש מאיש. ביום החמישי בנה את המזבח. ביום השישי ירד עם הקדוש ברוך הוא, ירד עם בהר סיני וכל. יפה. מה אמר משה? מה אמרו להם בראש חודש סיוון? שאלה אחרונה, ילדים אומרים ודי. מה אמרו להם בראש חודש סיוון? על מה דיברו? אמרו משהו? לא כתוב. לא כתוב שום דבר. ממחר אומרים להם כל יום, עושים, אומרים, מדברים, יש פעילות. מה הייתה הפעילות בראש חודש סיוון? תשמעו את נוסח הגמרא. יקבע ירחה, אז נקבע החודש, הגיעו בראש חודש סיוון, ולא אמר להו ולא מידי, ולא אמר להם ולא כלום, מידי דבר ולא דבר. למה? תגיד משהו. משום חולשה דאורחה. תרחת הדרך, רק עכשיו הגיעו, היום נכין. להתארגן באפסנאות, להסתדר כולם. היום לא אמרו כלום. זאת אומרת, איך מתחילה ההכנה למתן תורה? לא אומרים כלום. לא אמר להו ולא מידי משום חולשה דאורחה. רבי באחת מהשיחות שלו, שיחה נפלאה בסוגיה הזאת, שואל כל כך נכון, מה חולשה דאורחה? ממצרים הם מחכים לזה. חולשה דאורחה, מה חולשה דאורחה? זה חלישות הדרך, חולשת ה... מה חולשה דאורחה? תתחיל! הם הגיעו היום ואמרו, לא, היום סתם, מחר אני מדבר? ג'טלג. ג'טלג הגיע מאיפה? מההליכה מרפידים? זה אחד המסעות הקצרים ביותר שהיו. מה חולשה דאורחה? רבי כדרכו גם אומר בכלל, הרי יוצא שזה היה או בראשון בשבת או בשני בשבת. אז הוא אומר, אתמול נחו שבת. מה הבעיה? אם זה היה בשני בשבת, אז כנראה הם גם לא עבדו ביום ראשון. אבל חולשה דאורחה, בזה פותחים את עניין מעמד הר סיני? נשוב לכל זה. אני רוצה, לפני כל זה, להתחיל ממקום לגמרי אחר, אני רק זורק אותו לאוויר, ונחזור אליו בעזרת השם, אחרי שנדבר על כל ראש חודש סיוון וחולשה דאורחה מיד. אבל לפני כן, עוד מקור אחד שאני רוצה להעלות לשולחן כדי שנדון בו בהמשך. אנחנו מפסח ועד שבועות נוהגים לקרוא פרקי אבות. חלק גדול מן המנהגים ממשיכים וקוראים פרקי אבות כל הקיץ, וכך בשבת הקרובה, שבת שתהיה צמודה לחג השבועות, נתחיל עוד פעם את פרק א'. בעזרת השם, מהשבוע הבא אני רוצה להיכנס קצת יותר לפרקי אבות, והפעם אני רוצה לפתוח במשנה אחת שתתחבר לסוגיה שאני רוצה לדבר עליה עכשיו, שקשורה לויחן שם ישראל נגד ההר. משנה שאני חושב כל ילד יודע אותה, אבל בקריאה קצת יותר מעמיקה, הקשיים שיש לנו על ויחן אולי חלים גם במשנה הזו. פרק א' במסכת אבות מתאר את הזוגות של התנאים מאז אנשי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק, הזוגות, ואחרון הזוגות, הזוג האחרון הוא הלל ושמאי. הלל אומר הרבה דברים במסכת אבות, אולי יותר מכל טעמה אחר, אבל הדבר שבו פותח הלל את תורתו. המשנה הראשונה שאותה ראה רבי יהודה הנשיא עורך המשנה לפתוח בה את כל ענייניו של הלל הזקן, היא משנה שהפכה באמת להיות אולי לדגל הגדול של הלל. הלל ושמאי קיבלו מהם, הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הדברים של הלל הם באמת נפלאים. אבל כשמעמיקים בהם, יש בהם קשיים לא פשוטים. תנא יהיה הגדול שבכל התנאים. אמור להדריך אותנו בהדרכות מוסריות, רוחניות, כמובן הלכתיות. אבל כשתנא אומר תלמדו מדמות מקראית X, זה מחייב עיון גדול. הווי מתלמידיו של אהרון, זה לא רק הווי מתלמידיו של אהרון, פירושו במחלוקת תלמד מאהרון. תנא לא נועד לפסוק בין אהרון למשה. הביטוי אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הוא ביטוי מאוד נחמד, הוא ביטוי מאוד יפה. אבל הוא לא ביטוי אמורפי. חז"ל רואים את הביטוי אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כדרכו של אהרון, שדווקא הובילה למקום שהיה במחלוקת גדולה עם משה, ודווקא במעמד הר סיני. חז"ל אומרים, משה רבנו היה אומר, ייקוב הדין את ההר. אבל אהרון לא כן, אלא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. עוד נדבר בהמשך על עצם הנושא. והלל בא לפסוק ממי ללמוד. והלל בא להגיד לנו, חבר'ה, אני יודע, הווי מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל לא אומר, כמו כל המשניות האחרות, הווי אוהב שלום. מה היה הרבי? הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. הוא מכריע פה בין שתי דעות. בין משה לאהרון. ובאמת הגיע הזמן פעם לברר מה הדיון ביניהם. ומשה לא חושב שצריך להיות אוהב שלום ורודף שלום? מה אגב התוספת אוהב שלום ורודף שלום? סתם סופרלטיבים? אוהב שלום המון המון? כי אוהב את הבריות ומקרבן לתורה זה לא פירוש אוהב המון המון. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה זה נשמע שני דברים. האם גם אוהב שלום ורודף שלום זה שני דברים? זאת הפתיחה של הלל, זאת הפתיחה של תורתו של הלל. ואני אחזור אליה בעזרת השם אחרי שנעסוק בראש חודש סיוון ובחולשה דעוכה. נדמה לי שהסוגיה הזאת של ויחן שם ישראל נגד ההר כפתיחה לקבלת התורה היא המפתח לכל מעמד הר סיני. היא המפתח של קרבנו לפני הר סיני. באותה שיחה שבה מדבר רבי זכר צדיק לברכה על העניין של חולשה דאורחה, הוא מבקש לטעון טענה נפלאה. המסעות שבני ישראל נסעו או הלכו במדבר היו בוודאי מסעות פיזיים. אין ספק, הם הלכו ממקום שנקרא כך למקום שנקרא כך, וממקום שנקרא כך למקום שנקרא כך. אבל כמו כל מה שאנחנו לומדים כאן בזמן האחרון, ההליכה הזאת היא לא רק הליכה גשמית. היא לא פחות מזה ואולי הרבה יותר מזה. גם הליכה רוחנית משלב לשלב. ממקום רוחני אחד למקום רוחני אחר. יש דברים שבהם זה ברור לנו לחלוטין. קברות התאווה איננו שם מקום, אלא התמודדות רוחנית, נפשית, עם מצבים מסוימים. מדבר פרן של חטא המרגלים איננו שם מקום. הוא גם. התרגלנו כבר שאין סתירה בין ההבנה את יציאת מצרים הפיזית והלאומית לבין בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא עכשיו ממצרים. התרגלנו כבר שכשמשה רבינו מדבר עם פרעו הוא לא מדבר איתו כמדינאי, הוא לא בא למסע ומתן מדיני. הם פותחים את השיחה במי השם אשר ישמע בקולו, והרומן המפוקפק בין פרעו למשה מסתיים ולכו עבדו את השם ובירחתם גם אותי. הדיון הוא ערכי, הדיון הוא רוחני, הוא מה שנשאר לנו לאורך כל הדרך. הוא הדיון האם האדם יכול לצאת ממצרים. גם במסעות, ופתחנו בספר במדבר השבוע, וזה מה שמביא אותי לעניין, גם במסעות, שכל ספר במדבר מעריך בהם, והשיא שלהם זה בפרשת מסעי, אנחנו לומדים ללכת בדרך. התורה היא בלכתך בדרך, לא פחות מבשבתך בביתך. צריך לדעת ללכת בדרך. את רחל קבר יעקב בדרך כדי ללמד אותנו את הדרך. ההליכה בדרך העולה למעמד הר סיני היא גם בעצם ההליכה שאנחנו הולכים באופן אישי כל אחד ואחד בימים האלה של הספירה. כשבני ישראל הולכים בדרך, לא יהיה נכון להסביר שכל חניות היו במחלוקות ובתרעומת במובן הפיזי הגשמי. זה לא רציני. זה קיצוני מאוד ולא נשמע ריאלי. יש לנו הרבה כיתורים במדבר סיני. כן. אבל מי שפעם ייקח את כל הכיתורים במדבר סיני, הוא יגלה שהם עסוקים בשנה וחצי מתוך 40 שנה. מתוארכים. כל חניות היו במחלוקות ותרעומת, מסביר הרבי באופן מאוד מאוד עמוק. כל עלייה היא נתפסת אחרת לגמרי אצל כל אחד ואחד. כל חניה בין שלב לשלב היא שונה לחלוטין בין אדם לאדם. כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שווים. ממצרים יצאנו כולנו. כך קורה בחברה. אז היה צו 8, כולנו הבנו שצריך לצאת בחיפזון. איך אמרנו? עוד לא התחלנו להוציא את הנפש הבהמית האישית שלי ממצרים. עסקנו בלברוח מפרעה. כשצריך לברוח מפרעה ויש אויב משותף, יש אחדות. זאת אחדות שהיא מאוד חשובה, לא היא הכאיש אחד בלב אחד. זו אחדות שבעצם מה שמניע אותה זה אינטרס משותף. יכול להיות מאוד עמוק, אבל עדיין אינטרס משותף. להבדיל, 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 דבר כזה יש גם במצרים. אתם יודעים מה זה בלב אחד כאיש אחד? זה בדיוק הפוך מכאיש אחד בלב אחד. בלב אחד כאיש אחד זה מפני שיש אינטרס אחד. כולם נעשו לאיש אחד. כשיש אינטרס אחד, פוליטיקאים מכל הצדדים יכולים להיות ביחד. תראו כמה זמן זה תופס. ואז הם בלב אחד, כאיש אחד. אני לא בטוח שפרעו ואחרון עבדיו, שרק אתמול עלה על גיליוטינה במצרים במשך מאות שנים, באמת ביטאו איזו אחדות מפליאה. הרי יום לפני כן באו עבדי פרעו אל פרעו והתחילו שם אינתיפאדה שלמה, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, והיה שם מלחמות פנימיות במצרים. פרעו כמנהיג אמיתי מצליח להגדיר עכשיו את האויב, למקד מטרה ולהפוך את הקולקטיב כולו למרוכז במטרה אחת, בלב אחד, כאיש אחד. לא על האחדות הזאת אנחנו מדברים. היא אולי עניינה אותנו במובן הראשוני של עצם ההחלטה לברוח מפרעה. במובן הזה היא חשובה מאוד. אבל יום אחרי שברחנו מפרעה, אנחנו מתחילים את העבודה שבה כל אחד ואחד צריך להתחיל ללכת אל הר סיני. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אמרנו יותר מפעם, אין לנו עוד חג חוץ משבועות, שאין לו בכלל תאריך קבוע. כל אחד סופר אליו בעצמו. אני לא יכול לסמוך על הספירה של זולתי. אני צריך לספור. ואני צריך לספור כל יום את העלייה שלו, את ההתמודדות שלי עם אותה מידה שאני צריך להמשיך לשפר, לעלות, לצאת בה מהמצרים שלי. היציאה הכללית ממצרים הייתה אחדות האינטרסים. יום אחר כך מתחילה היציאה הפרטית. אחר כך תמשיך העלייה לארץ ישראל, ואחר כך תמשיך העלייה לירושלים, ואחר כך תמשיך העלייה לימים הגדולים שבהם יראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. לפעמים צריך לתת על זה את הדעת טוב. דווקא השאיפות הרוחניות השונות הם אלה שיוצרות את המחלוקת. זה יסוד גדול מאוד שצריך להיכנס אליו לאט לאט. כל אחד מאיתנו מכיר את זה. ברמת השותפות של האינטרסים, הרבה יותר קל להיות מחוברים כשאין מלחמת זהות, כשאין מלחמת דעות, כשאין שאיפות רוחניות גדולות לקראת משהו. כי שם שותף הוא, אני מחייב אתן לחיות. במובן מסוים, אהבת הבריות פשוטה. כל אחד, לפי מה שהוא, במה שהוא, בלי להיכנס בכלל לשום עניינים מיוחדים. דווקא השאיפות הרוחניות יוצרות פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מחלוקות ותרעומות. זה יכול לקרות במעגלים הכי הכי פנימיים. זה יכול לקרות במעגל איש ואשתו, זה יכול לקרות במעגל בית, זה יכול לקרות במעגל חברה. זה יכול לקרות במעגלים הכי 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 מצומצמים שיש. פעם חשבתי שהמילה חבורה באה בדיוק מאותה מילה חבורה. שאין חבורה, גם אין שום סיבה שיהיו חבורות. פצעים נוצרים רק מפני שמתחככים. כשאדם חי לבד, או כשהוא לא חי בחבורה ולא מעניין אותו מה קורה איתי, מעניין במובן הטכני, הנימוסי, לא דווקא באופן שלילי. מהרבה בחינות יש בזה דבר מאוד חיובי. באחדות שלא קשורה למלחמת הדעות, שלא קשורה ליסודות הדעות. לא כל מחלוקת חייבת להיות מחלוקת שלא לשם שמיים. יכולה להיות מחלוקת, והיא יכולה להיות מחלוקת קשה, והיא יכולה באמת להיות לשם שמיים. באותה שיחה אומר הרבי, וזה דבר מופלא, להגיד כל חניות היו במחלוקות ותרעומת. נדבר על המחלוקת הזאת. בכל שלב שעלו, בכל שלב שהלכו, אי אפשר היה להגיע לאיזשהו יחד משותף, דווקא מפני העולם הרוחני שנמצאים בו. אני אחזור עוד מעט לויחן שם ישראל נגד הר. אני רוצה לשנייה אחת, למרות שתכננתי בסוף, לחזור רגע להילל. אני אומר דבר חריף מאוד, לניהו דעתי. הילל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ולניהו דעתי, פירוש המשנה הזאת, הוא הפוך לגמרי ממה שחושבים. אוהב שלום ורודף שלום, הם תרתי דסתרי. זה שני הפכים. אתם יודעים מה זה אוהב שלום? אני אגיד לכם מה זה רודף שלום. יושב אדם על המרפסת, והוא רואה למטה ברחוב, שני חבר'ה, אבל המסוכנים של השכונה, מתחילים מכות. הוא רודף שלום. לא אכפת לו כלום, מרים את השרבולים, מזנק, מרפק לפה, מרפק לפה, תופס את שניהם, ויהיה פה שלום. אשתו צועקת מרחוק, יארגו אותך! הוא באמצע הקפיצה. הוא רודף שלום. בעקבות זה שהוא עשה את זה, המשפחה הזאת שונאת אותו, זה תוקף אותו, לא מעניין אותו כלום, הוא רודף שלום. אחד אומר שיש לו דין רודף בגלל זה. הוא רודף שלום. אתם יודעים מה זה אוהב שלום? אוהב שלום זה אותו אחד, והוא יושב במרפסת והוא רואה שני אנשים רבים, והוא כל כך אוהב שלום שהוא עושה איחס ובורח פנימה, כי הוא לא יכול לראות אנשים רבים. זה עניין רפואי, יש לו אישור מרופא, זה עושה לו פריחה, זה גורם לו לסעיף. הוא לא יכול, הוא ממש אוהב, אתה יכול לבדוק את זה, הוא אוהב שלום. הוא חולם הלב, הרגליים, סבתא, יש לזה המון הסברים, הוא אוהב שלום. אתם יודעים מה זה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? זה תרתי דסתרי עוד יותר גדול. אני הולך להגיד דבר קשה. אם אני אוהב את הבריות, אני אוהב את הבריות מפני שאני אוהב את הבריות. ממש לא משנה לי מה הם עושים, מה הם חושבים, איך הם מתנהגים ומה הם אומרים. עכשיו אני גם אוהב את הבריות וגם נורא נורא אוהב את התורה. והבריאה שאני הכי אוהב, אני נורא רוצה שהיא תניח תפילין, והיא לא מניחה תפילין. אני נורא אוהב את הבריאות, אבל אני מתעצבן. וזה קשה לי עכשיו להיות אוהב את הבריאות ומקרבן התורה. וככל שיותר חשובים לי התפילין, שהוא עכשיו לא מניח, אני יותר נכנס למה דינו של זה שלנו וכולי, ואני מסתבך. זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. תמיד יש קול שאומר לי מאחורה, אתה יודע מה, לפני שהתחלתם לבלבל פה את המוח עם התפילין, הרבה יותר אהבו פה אחד את השני. ובצדק. הלל שואל, תגיד לי, כמה פעמים אתה בודק תוך כדי מקרבן לתורה? מה שלמה אוהב את הבריאות? פלוני היה אצלך בשיעור והדברים מתעצמים והכל נפלא. מה נשמע בקשר שלו עכשיו עם אח שלו? וידעת את העניין? הסתדר לך, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? חושבים שזה משנה חמודה כזאת. כדי עוסק בבעיה הקשה ביותר בעולם, שאין אדם שלא מתמודד איתה במעגל הכי קרוב שלו. אני אוהב או רודף? אני אוהב את הבריות או מקרבן לתורה? והלל אומר, יש רבי שלימד איך עושים את שניהם. הלל במשנה הפותחת את כל תורתו, בשונה מכל המשניות ואבות, לא אומר, הוא היה אומר, עשה כך וכך. הוא היה אומר, אני הלל הזקן. אני הלל שעליו תספרו איך מקבל את זה שעומד על רגל אחת, ואיך מקרב את הגוי, ואיך מקרב את הרחוק. אני הלל הזקן. כל יום יושב אצל הרבי שלי, כדי ללמוד את הדבר הקשה ביותר בעולם. להיות אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הם חושבים שזה פלקט חמוד לתלות בכיתה א'. תתלו. אצלי, זאת העבודה הקשה ביותר. את שאר הדברים שאני אגיד לכם, אני אגיד לכם בשמי. אבל את זה אני אומר לכם כתלמיד של הרבי שלו, שכל יום הולך ללמוד איך עושים את זה. אגב, להיות מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה לא לגמרי פשוט. כי אני יכול לבוא בטענה ולשאול את הרבי, את הלל, שמצטט את הרבי, את אהרון, אתה יודע, הלל הזקן, חז"ל אומרים באמת שמשה, כפי שאמרנו, היה אומר ייקוב הדין את ההר. ואהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, ומביאים דוגמאות נפלאות, כיצד היה רואה ריב בין איש לאישה, היה הולך אל האיש, ספר לו סיפור, אומר לו, תשמע, דיברתי עם אשתך, לא דיבר, לא מכיר, לא משנה, אבל דיברתי, היא מתגעגעת, היא לא יודעת איפה אתה. הוא מתרגש, רץ אליה, מספר עליו, הם נפגשים, העולם אחר, אבל משה רבינו לא כך, אלא ייקוב הדין את ההר. זה נחמד מאוד בסיפור על האיש ואשתו. אבל אולי גם אם הוא היה קצת פחות אוהב את הבריות, לא היינו מגיעים לטעות של חטא העגל? גם זה מן הסתם היה תלמיד ששאל את הלל. אולי גם אתה, הלל, קצת מדי מוכן לדבר עם כאלה שעומדים מהדלת מהצד השני על רגל אחת? ושמאי קצת יותר מייצג את היקוב הדין את ההר ממך? אולי זה על חשבון? הלל אומר, אני יודע מה אתם שואלים, ואני יודע את הסיכונים, ואני מודיע ההוראה. מי שרוצה ללכת איתי, יש כלל. אתה מתלמידיו של אהרון, נקודה. לא רוצה, אל תצטרף. אני מודע לסיכונים. ורק בדרך הזאת אפשר יהיה לזוז קדימה. הלל מביא את העסק על כל הקופה לדיון. תכריעו ביני לבין שמאי. הדיון הוא לא מי יותר נחמד חלילה. זה טיפשי. שמאי, לא הלל, הוא זה שאמר את המשפט, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אני חותם לכם שכששמאי אמר את האמת שלו, הוא אמר את זה בצורה כל כך יפה. הלל למד אצל שמאי איך לומר את זה. הוויכוח הוא לא על זה. הוויכוח הוא על סיפור אחר לגמרי. הלל אומר, המקרבן לתורה עובר דרך אוהב את הבריות. היה אומר הרב צבי יהודה קבוע, ולא כתוב פה אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה, אלא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אני אשור למשנה הזאת בהמשך, כי היא החיים שלנו. אתם יודעים מה קורה בראש חודש סיוון? בראש חודש סיוון מגיעים לחנייה שבעצם באופן טבעי שם אמורים להיות הכי הרבה מחלוקות לשם שמיים. מבינים לאן אנחנו מגיעים בראש חודש סיוון? לקבל את התורה. עכשיו, לקבל את התורה פירושו להשיג את דברי התורה, להבין אותם. ההבנה של משה רבינו וההבנה שלי הם אותה הבנה? איך יכול להיות בכלל כאיש אחד בלב אחד? הרי כשהגיעו למעמד הר סיני, זה היה צריך להיות בדיוק הפוך. אז היה צריך להיות הכי הרבה ואיסו ויחנו בלשון רבים. כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי מקומו. זה מסכים עם זה, וזה לא מסכים עם זה, זה מקבל את זה, זה לא במדרגה הזאת, זה כן במדרגה הזאת. פתאום הגיעו במקום הזה למקום היחיד של ויחן שם ישראל כנגד ההר, וכאן הגיעו לכאיש אחד עד כדי בלב אחד. מה, אותה הרגשה? אתה רוצה להשוות בין רמת ההרגשה של שני בני אדם במציאות רוחנית? אתה רוצה להשוות בין רמת ההרגשה שלי לפני שעה ועכשיו? מה המשמעות בכלל? חולשה דאורחה, מסביר הרבי זכר צדיק לברכה, איננו עניין של חיסרון. אני קורא שתי שורות. דהיינו שמצד חלישותם של בני ישראל לא היו יכולים להתעסק בהכנות לקבלת התורה. אלא אדרבה. חולשה דאורחה בענייננו הוא מעלה ועלייה במצבם של בני ישראל. ואפשר שהיא למעלה גם מענייני ההכנה של הימים שלאחרי זה. ההגבלה, הפרישה, המזבח. שהרי אין לשער את גודל ריחוק הערך שבין משה רבינו לפשוט שבפשוטים שבישראל. וכאן נאמר ויחן שם ישראל שכל בני ישראל ממשה רבינו ועד הפשוט שבפשוטים נתאחדו באחדות גמורה, גמורה דהיינו עד כדי בלב אחד. ופשיטה שאינה מדובר באופן של מצוות אנשים מלומדה, כולם עשו אותו דבר. כי אם באחדות אמיתית, והוא דן מה זה. ועל פי זה מובן שבבני ישראל יש נקודה שבלב, אני בגלל הדברים הנפלאים קורא את זה מבפנים, הדברים גם כל כך פשוטים, שבה משתווים כאיש אחד בלב אחד הגדול שבגדולים והפשוט שבפשוטים. ובזה התבטא החידוש של ויחן שם ישראל נגד ההר. כלומר, בעומדם נגד ההר, כשפגשו את עצם התורה, כשפגשו את ההר, כדי שיהיה קיבל תורה מסיני, נתגלתה אצלם הנקודה שבלב. ושם משתווים כולם כאחד. וזה עיקר ההכנה לקבלת התורה. ועוד קצת הסבר. ההסברה בזה. כבר דובר כמה פעמים בנוגע לחידוש של מתן תורה. ולכאורה לימוד התורה הרי היה גם בדורות שקדמו למתן תורה. לדוגמה, ישיבת שם ואבל. האבות שלמדו כל התורה כולה עד שלא ניתנה. לא פסקה ישיבה מאבותינו. כל מיני ביטויים שמתארים עובדתית שלמדו תורה. אז במה מתבטא החידוש של מתן תורה? ונתבהר, אני קורא את השורות ואז אני אגיד את זה, שהחידוש מתבטא בזה שהיה מתן תורה. זמן מתן תורתנו. מיד ההסבר. איך אנחנו מברכים בברכת התורה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. נתן לנו את תורתו. התורה ניתנה, שאני נותן, עכשיו אין את זה לי, זה אצלך. התורה ניתנה על ידי נותן התורה. לפני מתן תורה, שמו את ההגדרה, היא נפלאה, לקחו את התורה. כל אחד לפי כוחו הפרטי, על פי שכלו ועל פי מידת ביטולו. אבל בשעת מתן תורה נתן הקדוש ברוך הוא את התורה. היינו לפי אופן וכוח הנתינה שלו. אתם שומעים מה כתוב פה? קודם מתן תורה לקח שם ולקח עבר ולקח מתושלח ולקח אברהם ויצחק ויעקב והכשירו את העולם לקראת מעמד הר סיני. ומה קרה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני נתן לנו את התורה, שלא היה זה אירוע חד פעמי, אלא בנתינת התורה הכניס הקדוש ברוך הוא את עצמו בתורה. הזכרנו כבר, אנוכי השם אלוקיך, אנה נפשי כתיבת יהבית. אני את עצמי כותב ונותן. עד שבשעה שיהודי לומד תורה באיזה זמן ובכל מקום שיהיה, חייב להקדים את הברכה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מסבירים חז"ל, אותי אתם לוקחים. אותי אתם לוקחים ויקחו לי תרומה ויקחו אותי איתם. וזהו החידוש של אתה נגלת על הר סיני. בברכה שאנחנו מברכים בראש השנה, אתה נגלת בענן כבודך. אתה נגלת. שבמתן תורה, לא רק שהייתה הוספה ועלייה על גבי מה שהיה לפני מתן תורה, מעכשיו יש יותר ממה שהיה, אלא שנפעל חידוש שלא בערך כלל, נפעל חידוש שלא קשור בכלל למה שהיה לפני כן. לפני מתן תורה, כשלימוד התורה היה מצד כוחו הפרטי של הלומד, כוח השכל, כוח הנפש וכו' וכו', מובן שלקחו את התורה רק במידתו של הלומד, ועד כמה שיש בכוחו להשיג מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן לאחרי מתן תורה, לימוד התורה הוא באופן שמתקשרים עם נותן התורה עצמו, שנתן והכניס את עצמו בתורתו. ועכשיו החלוקה. אין הבדל בין משה רבינו לפשוט שבפשוטים? ודאי שיש. רבבות מדרגות של הבדלים. לגבי הלקיחה שלי את התורה. אבל לגבי נותן התורה, אין שום הבדל. לגבי נותן התורה, הקשר של התורה לאחרון היהודים שלא יודע שהוא יהודי בכלל. ושל משה רבינו הוא בדיוק אותו דבר. אין שום חלוקה. ומי שלא מבין את זה, יכולה התורה להוות לגביו ולגבינו סכנה. כי הקשר שלו אל התורה יהיה רק מצד מה שהוא. ואז אתה ואני הולכים ומתרחקים. אתם יודעים מה חייבים לעשות לפני שלומדים תורה? לברך ברכת התורה שלפני. אתם יודעים מהי ברכת התורה שלפני? אשר בחר בנו מכל העמים. במי? במשה? באהרון? תשעה משה רבינו ואהרון לא יכולים להיות מניין. עשרה יהודים לא עלינו מתבוללים. הם מניין. כי הם עשרה יהודים. והם יכולים להגיד קדושה. ותשעה כהנים גדולים יברכו ברכה לבטלה אם הם יגידו קדושה. במתן תורה נכנסנו לזמן מתן תורתנו. זאת מילת הקוד. עד עכשיו קובע העוצמה היה הלוקח. מעכשיו הקובע הוא הנותן.